מידת הגבורה של הקדושה באור החיים מבהיק בקרבו. כן, זה פסקה די פשוטה, נראה לי, עושים. הרב פה מתאר, אפשר להגיד, פסקה כמעט טקטית. זאת אומרת, יש פה עולם ה... בתוך עולם השאיפות שלנו צריך ללמוד איך לבסט נכון את השאיפות, כי יש תנועה נגדית בנפש, גם אם היא לא מודעת, גם אם אתה... אנחנו לא פועלים באזור סטרילי, אנחנו פועלים באזור שהוא יוצר הרבה התנגדויות. ואומר, כשאדם בא בתנופה זה כמו, אפילו כמו הראי החברתי, אתה בא לעשות איזה שינוי לא יודע מה, בקהילה שלך, בחדר שלך, ברחוב שלך, בזה. אתה בא בתנופה, צפה התנגדות. כי המציאות היא לא, יש בה הרבה מרכיבים, יש בה מרכיבים שלא סתם זה היה עד היום ככה. כן? היו מספיק סיבות טובות שזה היה עד היום ככה, מספיק רווחים היו קיימים במצב הקיים. אתה בא עכשיו להפוך מהפכות, אז זה ישר, אתה מזמין התנגדות. כמו שזה בראי החברתי, כן? ככה זה גם בנפש, בתוך הנפש פנימה. כי ברגע שאדם מושך, מעביר בבת אחת לחמישי, אז עוד נוהגים בהילוכים היום. זה כאילו דוגמה לא מיושנת. קיצר, מעביר לחמישי בבת אחת, אז היצר הרע הוא מתגבר. למה הוא מתגבר? כי הוא מושך, הוא מושך לצד שלו, כאילו. אמרתי לכם את זה, שבתניה הוא מייחד לזה ככה ממש פרקים, ככה התבוננות למצב הזה. שכשאדם בתפילה, הוא מתעלה מעלה, אז בכוונה יהיה לו ערעור עבירה בתפילה. או לפחות ערעור חולין מטופש. הוא אומר, אז הוא מצייר את זה ממש ככה, כמו איזה, יש את הנפש האלוקית ויש את הנפש הבהמית, והן בגדול עובדות ביחד. פתאום הנפש האלוקית תופסת פור ככה, בלי להודיע, בלי זה, ושת, ממריאה. אז ביד הנפש הבהמית כאילו מורידה אותה חזרה, תרגיע, לא נראה לך שאת הולכת. כן, ומה איתי? מה, אני לא אבא? אז זה לא רק ציורי כזה, וזה רגש מאוד מאוד פשוט. שאדם כאילו רוצה בבת אחת לשנות את החיים שלו, לקפוץ לאיזה מדרגה, יש כל כך הרבה כוחות פנימיים שאומרים לו, אני אומר, אפילו באופן לא מודע, שתוקעים לו מקלות וזה, ובעיקר פתאום מתעוררים חשקים שאפילו הוא לא זיהה לפני כן, אבל בגלל השאיפה הדרמטית שהוא מנסה להוביל, החשקים האלה דווקא צפים. נכון? ראינו באורות התשובה כאלה דברים, שאדם כאילו, דווקא כשהוא עושה תנועה חזקה של תשובה, אז יש לו, פתאום הוא מרגיש הרבה הרבה רגשות גסים, פראיים. שהוא אומר, יופי, אז בשביל מה חזרתי בתשובה? בשביל שיהיה לי ראש יותר דפוק. אז כאילו, מה קורה? מאז שהחלטתי, קיבלתי על עצמי תשובה, אז נהיה יותר גרוע. אז זה עזוב אותי. אז הוא אומר, זה כנראה תנועה חריפה מדי, צריך לדעת ללמוד לבסט אותה, למתן אותה, עוד מעט נראה איך. כן? על ידי מה שחפצים במידות חסידות גדולות, והרצון מתנפל על זה, וזה טוב, אבל לא רוצה חס ושלום לחבוט את הרצון הזה למידות חסידות גדולות. הוא אומר, תכיר את הסיטואציה, תתייחס אליה נכון. קודם כל תכיר שעל ידי מה שחפצים מידות חסידות גדולות, מתגבר היצר הרבה. אתה מזמין מלחמה, אתה יוצר קונפליקט, אתה בורא את הקונפליקט. הוא לא היה לפני כן, זאת אומרת הוא היה, אבל הוא היה עמום, הוא היה על מי מנוחות, כאילו סטטוס קוו כזה, פתאום, תח. בדיוק כמו ש... אני אתן דוגמה הכי פשוטה, בן אדם החליט, הוא מעכב את ארוחת בוקר שלו בשעתיים. לא צם, שעתיים. איזה הפגנות יהיה לו במוח, נכון? שבו לו על ה... מה קורה? מה עם ארוחת בוקר? זה, הבטחת, פה, אתה לא מרוכז, אתה לא יכול, אתה לא כאילו חידדת עכשיו, מה, אז מה אתה רוצה? לא ישתנה. אז נשאר קטן, בשביל לא להרגיש את המתח, בשביל שלא יהיה מלחמה, מה אנחנו פוחדים מלחמה? אז ברור שלא, אנחנו לא פוחדים מלחמה. הממה, בתחבולות תעשה לך מלחמה. זאת אומרת, תלמד לעשות מעבר הדרגתי.
אבל יש גם כאילו בעיה שבאמת מי שגדול, אז יש לו אז העצר שלו גדול, באותה מידה, אבל יש לו את הכוחות להתמודד עם זה, אבל כאילו הבעיה פה שהוא הפך את עצמו לאדם גדול
לפני שהוא גדול.
לפני שיש לו את הכוחות, כאילו.
נכון, נכון. אז הוא פה מדובר על אדם סטנדרטי, נגיד זה ככה. כן, הוא לא עדיין במדרגה. עכשיו, אבל אמרנו שהפסקאות האלה מדברות על פסקאות של עלייה. איך אתה עונה נכון? אתה מרגיש שאתה יכול לעשות תוצאה, אתה מרגיש שאתה יכול להתקדם. יש לך, הרצונות שלך כבר מתחילים להרגיש ככה, להריח ריח גן עדן, תתחיל לרצות את זה, ולחפש את זה, ולבקש את זה, ולנסות את זה ממש, כן? אז אומר, תראה, אם אתה הולך על זה בבת אחת, אתה מזמין מלחמה. ואז אתה מוציא כוח רב על מלחמת היצר הרע, שיכול להשתמש בכוח זה, זאת אומרת, שתי אפשרויות. או שאדם מדלדל ברוחניותו, זה המצב הכי קשה כנראה. זאת אומרת, שהוא ממש חוטף מכה. משמע, לא יודע, זה מדלדל, זה לשון דלות וכן, איזה מוטש מאוד, עייף מאוד, יכול להיות שהוא מפסיד, לא יודע מה קורה שם. כן? זה מתיש אותו ברמות. או, על כל פנים, גם אם לא, גם אם הוא מספיק גיבור, הוא מוציא, הוא מבזבז על זה הרבה אנרגיה. מיותרת. שהיה יכול להשתמש בכוח זה, להתעלות יותר ויותר, חבל על האנרגיה. על כן. לכן, אין אדם צריך לחשוק לעלות במידות חסידות עליונות שלא בהדרגה. זאת אומרת, הרב מלמד אותנו עכשיו, שאנחנו צריכים לפרק את עולם השאיפות שלנו לשני נתיבים מקבילים. אחד זה נתיב כללי, אחד זה נתיב פרטי. בנתיב הכללי אתה רוצה הכי גדול. מיד הוא מצטט, חייב אדם לומר, כן, מגמת פניו תהיה לעלות למדרגה יותר עליונה. אדם צריך, ככה זה רצון. רצון הוא לא הולך על המטר הבא. זה לא מעניין. כן? רצון צריך אטרף, צריך איזה מדרגה גבוהה, צריך איזה חלום, צריך משהו שילהיט את הנשמה ויסחוף אותה להיות מוכנה לשלם מחירים כבדים ולהשתולל ולעשות שינויים, צריך פה משהו בומבסטי, על זה אי אפשר ותר. אז זה מגמת פניו, חייב אדם לומר, מה אני רוצה את כמו אברהם אבינו? לא פחות, אברהם אבינו, כן, מרכבה לשכינה, עליי, כן. זה צריך להיות, ואפילו לפעמים זה נראה פתטי, וזה נראה יומרני, וזה נראה... לא משנה. אי אפשר ככה, זה רצון, רצון צריך... אני רוצה להיות נביא. זה מה שאני רוצה. עכשיו, זה צד אחד. צד שני, זה מה אני רוצה היום. וזה, אני חושב הרב מכוון הרבה שעבודת התפילה היא כזאת, זה ההבדל אפשר להגיד בין תפילה להתבודדות. לא בטוח, לא יודע אם ברסלברים הסכימו איתי, אבל זה רק לצורך הדוגמה, כן? או תפילה וחשבון נפש. תפילה זה קח את הרצון שלך, תעוף איתו. תעוף איתו, הכי רחוק שאתה יכול, הכי חזוני, הכי בלי גבולות, בלי מגבלות של אפשרויות. לא משנה מה היכולת שלך כרגע, לא משנה מה המצב שלך, מה... תעוף, תעוף, תעוף. פחות חייב לי, חייבת להיות איזה קטע כזה בתוך התפילה. כן? לעומת זאת, התבודדות או חשבון נפש זה משהו הרבה הרבה יותר מצומצם. איך אני רוצה להתקדם היום? איזה, מה אני רוצה להשיג היום? היום העולם מכילה להשוואה, אבל עולם האימון, הקואוצ'ינג, כן? אז הוא ככה עובד, בשני נתיבים. הוא מחכה, קודם כל תגדיר חזון, איפה אתה רוצה אותו? 10 שנים. גם אם זה עסקי, אם זה אישי, אם זה, לא משנה מה המטרה כרגע. זה הפגישה הראשונה, פגישת חלום. תן לי תיאור, עוד 10 שנים, מה אתה רוצה להיות? כאילו יכול לראות. עכשיו, פגישה אחר כך, זה, טוב, יש כמה שלבים, מה מונע ממך, מה פה, מה מה, ובסוף זה, טוב, מה הצעד הראשון? ואז הצעד הראשון פתאום הכל מתכווץ לאיזה שפה פרקטית יותר, זהירה יותר, מותאמת למצב הנוכחי, בהקשר לכל הסיטואציה המורכבת שאתה נמצא בה כרגע, איך אתה מתקדם 100 מטר קדימה. אחרי שכבר היית בדמיון, היית כבר 400 קילומטר, כן? עכשיו אתה חוזר, קיבלת מזה כוחות, אתה רואה כבר את החלום, יש לך חשק, יש לך חזון, זה גם נותן לך הרבה, זה מדייק אותך. הלאה, עכשיו, אותו דבר, מה שהרב אומר פה. עכשיו תגדיר מה העבודת המידות שמתאים עליך היום, מה, כמה לימוד אתה יכול, מה אתה יכול להספיק היום, ריאלית. כן, הרבה פעמים להרבה אנשים נראה לי נשרף מנוע בגלל הגדרות לא נכונות של יעדים, נכון?
שאני חושב שזמן בכלל הגדרת היעדים הזו. יש לך את ההתפרצות
אחרי ההתפרצות, התפרצות, אוף, סבבה. תפילה, 3 פעמים ביום. רוב היום, אבל זה לא תפילה. כן. אז אחרי התפילה, אז אנחנו צריכים לשעות אחרי התפילה ולחשוב עכשיו מה, אוקיי, מה, לאן לוקחים את זה? אתה מתלהב, תחילת סדר חורף, זמן חורף, מתלהב, אוקיי, יאללה, תן תוכנית עבודה רק לחצי שנה, 5 חודשים האלה, מה אתה יכול להספיק? אתה, כן, כמה זה פה, שם. עכשיו, יכול להיות שבחזון שלך אתה בסוף ההסדר, אתה כבר לא יודע מה, פוסק הדור, אתה מנהיג רוחני, אתה לא יודע מה אתה רואה בסוף הסיפור, כן? וזה מניע אותך, זה אמור להניע אותך, אתה צריך גם לשהות עם זה מדי פעם, כן? אבל עכשיו אומר לך, טוב, זמן חורף, תשען, זמן קיץ, עוד יותר קצר. מה אתה רוצה עכשיו? שיג בזה, מול זה אתה עומד, יש לך, אתה מחלק את זה לחודשים, מחלק את זה לזה, מה אתה זה, מה הריאלי, מה לא ריאלי, עם איזה מחשב מסלול מחדש, רואה שפה זה קצת הגזמת, טק טיק טיק טק. עכשיו, מה שקורה, רוב הזמן התודעה לא מתחככת עם הציור הגדול. רק מדי פעם אתה מרים את הראש, אתה אומר זה. ולכן, כיוון שהחיכוך קטן, גם הקונפליקט קטן וגם ההתנגדות קטנה, כן? או בשפת הנפש, כן? עכשיו, אם אני נגיד את זה, אני אגיד דוגמה של קונפליקט, כן? אדם עכשיו, זה שאלה קשה מה שאני אומר, אני לא יודע בזה, אבל בוא, כן? בן אדם שמאוד אוהב תרבות, לא, הוא חיה תרבות, הוא אוהב תרבות, הוא מגיל איזה, הוא סרטים, הוא מוזיק, שומע הרבה מוזיקה, קורא ספרים, עיתונים, לא יודע מה, כן? עכשיו, הגיע, ואף אחד גם לא יודע, צמצם אותו יותר מדי, פה ושם, כן? והוא חיה ויראלית, וכו' וכו', יופי. הגיע גיל 18, עשה את טעות חייו, נכנס לתוך ישיבה, כן? פתאום, מקבל כך פטיש 5 קילו על הראש, נכון? חביבי, אתה חי בזוהמה, תרבות של זבל וזה, ופה ושם, אתה... אתה כאילו מרסק לזה. עכשיו, מה קורה? אם הוא מקבל רק את הפטיש 5 קילו, היצר הרע מרביץ. הרגת אותו. עכשיו, הרגת אותו, הוא לא פרייר. כאילו, זה כמו נוקאוט, כמו מתאגרף אחרי שהוא חטף את האגרוף. הוא קם באטרף, הוא לא קם רגיל. הוא מבין שזה מלחמה על החיים. אז הוא יחזיר לך. היצר מרגיש שלוקחים לו, היצר הרע הוא לא דמות חיצונית פה. הוא דמות פנימית. הוא מרגיש שלוקחים לו את עיקר העונג של החיים. הוא חייב להילחם על זה. אז הוא מתחיל ללחוץ חזרה. הערנות שלך לגבי הדברים האלה, הסקרנות שלך, הפיתוי בזה, ההתלהבות מהדברים האלה, המחשבות, האירורים, רצים לשם. מה תעשה? זה כאילו, אתה במידות, לא יודע אם זה נקרא מידות חסידות, יכול להיות שיגיד לך, אחי, זה יהודי קשר, איזה מידות חסידות, כן? בסדר, אפשר להריף פה על המינוחים, כן? אבל כרגע זה סוג של מידת חסידות. להיות לגמרי מנותק מכל מה שקורה בתחום התרבותי, כן? מה עושים? חייבים לפרק את זה לגורמים, לחתיכות, לשלבים, לדברים שהם טומאה מוגדרת, דברים שהם חול, דברים שהם זה, תחומים מסוימים שזה קריטי, פחות קריטי, יותר פועל, פחות פועל. חייבים לעשות פה איזשהו מדרג שאתה צועד בתוכו, והמלחמה שלך כרגע היא מאוד ממוקדת. ואז החיכוך הוא בהתאם למלחמה שהגדרת. כל השאר, בסדר. עכשיו תגידו לי, טוב, בינתיים, אי אפשר להשאיר את המצב כמו שהוא. אי אפשר לחכות, הכל אותו. צריך להיות פה חכם, לא יודע. מה אתם אומרים? מה עושים? מורידים את השלטר בת אחת? יכול להיות, לא יודע.
לפעמים זה עובד.
אה?
לפעמים זה כן עובד. ברגע... ברגע... עוזב הכל.
עוזב הכל.
נכנס לעולם, ומקבל לעצמו את כל ה...
את כל החבילה. כן, זה גם לא, זה לא הכל, אני לא יודע בדיוק, צריך לרדת לדוגמאות, אבל גם זה לא שהכל לא קשה. זה ככה, יש כל מיני סמטאות שם. כן, כן, כן. אז אני בכוונה משאיר את שתי הקולות, כאילו. כי יש צד שאומר, תשמע, חביבי, פעם אחת רצים, סכין, אין מה לעשות. אללהו אכבר. לפעמים צריך לעשות תנועה כזאת, קיצונית, זה, אחרת אתה לא תשלף לעולם, כן? יש שיר כזה של אדירן, מכירים את אדירן? זה ככה מראשוני הרוקרים החסידים. אז יש לו שיר, כשהוא חזר בתשובה ככה, שזה היה טרי. קוראים לזה, אל תסתכלי אחורה נראה לי, שהוא מתאר כאילו הוא בורח עם חברה שלו, אשתו, לא יודע מה זה בדיוק נכתב, אבל כאילו אל תסתכלי אחורה, כאילו הם יוצאים מתל אביב, והיא כמו בסדום, אל תסתכלי אחורה, כי אין, עכשיו זה לא זמן להסתכל, אם אנחנו מסתכלים אחורה אנחנו חוזרים. צריך פשוט, זה פרשנות יפה ככה לאשת לוט, כאילו. המבט הזה אחורה, זהו, את בסדום. זה זמן כזה שאו שאתה שולף את עצמך, או שאתה חוזר, בשנייה אחת אתה חוזר להכל. כמו אנשים שלא ישנו, כן? יש לי חבר, חבר מוזיקלי, כזה מו... שהוא לא ישן, נראה לי 10 שנים. מוזיקה, הרבה פעמים, סיגרות ככה, זה... מצרח, ברוך השם סיגרות, יש דברים הרבה יותר חריפים, כן? אז הוא כל פעם שמאשנים לידו אומר, אם אני לוקח ממך עכשיו שחטה, אני חוזר לשתי קופסאות. יש לו משפט כזה. כאילו זה זה, אין. זה פותח את הכל בבת אחת, ואז כבר... אז יש קצת כזה. אין מה לעשות. זה, במובן הזה, הפסקה פה היא לא בדיוק יושבת על הסיטואציה, כי זה מידות חסידות גדולות וזה. פה זה דברים, חביבי, צריך פה איזה שליפה. זה צד אחד של המשוואה.
כאילו הכיוון שבאמת לעלות למקום מאוד גבוה, לא לעזוב את הרע, כאילו באמת כזה, באמת אי אפשר. כאילו, לעזוב את הרב, באמת אפשר ברגע. לכן אני חושב שהפסקה היא מדברת על כיוון אחר.
שמה?
שאתה נמצא, כאילו,
למקום
בסדר, אבל
השאיפות
שלך, כאילו,
אפילו
ממש למידות חסידות גבוהות.
ואז יצא
הרע? אז התהליך פה באמת מחייב. לעומת, כאילו, לעזוב את ה...
כן, אני מנסה לראות אם יש אנלוגיה, כאילו, מהפסקה. זאת אומרת, הפסקה לא מדברת כנראה על אם לראות מונדיאל או לא. כנראה. זאת אומרת, זה לא, בטח לא נושא של הפסקה. אבל אני יכול, השאלה אם אני יכול לקחת אנלוגיה מזה למונדיאל. לא יודע, אבל זה. עכשיו, אני חושב שזה תלוי במה שהרב קוק מסביר, מה ההיגיון של הרב קוק. ההיגיון הוא שכשאתה, המעברים בנפש, אתה צריך לראות, לשים לב שאתה לא מעורר לפעמים איזו מלחמה פנימית יותר מדי חזקה, כן? שהיא מתישה אותך ולוקחת אותך הרבה יותר אנרגיה מאשר לפעמים אחרי, יאללה, תחליק.
אבל למה אתה לא מדבר על
צורך
מונדיאל? כי
לא,
זה אני... מונדיאל?
לא, אני אומר סתם, הפשט אומר, חפצים בידות חסידות גדולות, אתה יודע, זה הקונפליקט לכאורה. אבל אולי, אני אומר, דוגמה, בואו ניקח מונדיאל, כן? בן אדם עכשיו לומד תורה, זה סך הכל עובד על המידות שלו, מדריך בסניף, מתנדב בבית המחוי. עכשיו, אוהב כדורגל! מה, הוא הרג מישהו? אוהב כדורגל, כן? של קבוצות אירופאיות, סודרות, לא כל מיני ברברים דרום אמריקאים, כן? עכשיו, בסדר. אבל עכשיו יש צד שאומר, אחי, מה אתה גנוב? איך אתה מסוגל בכלל? כאילו, אתה תשב, לומד לי את דברי רוח קודשם, ואתה מבזבז לי שעה וחצי על הקשקוש המקושקש הזה. זה כל אחד. ויכול להיות, וזה נכון, כאילו, בשפה של מידות חסידות, זה לגמרי הכל הזה. ואני עוד עדין, כן. זה דיבוב לבעלי תשובה. עכשיו, מצד שני, שוב, בתוך התפר הזה, לא עבירה. ביטור תורה, לא יודע, וכן, אפשר להריב על זה, אם זה נקרא עבירה, לא נקרא עבירה. אני לא חושב שאף אחד הלכתית, אני לא חושב שאפשר להגיד שזה עבירה. כן? אולי ביטול, מצוות הסדר, לא יודע מה. בסדר, לא משנה, מבינים מה אני אומר. זה, יש דברים, ברוך השם, בספקטרום השלילי, יש לנו, יש לך עוד קניון שלם לעבור. אז השאלה פה, כמה באמת אתה, זה שאלה, כמה אתה מותח? כי יכול להיות שאם אתה מותח קצת יותר מדי, אתה מזמין איזשהו תסכול ומאבק אפילו סוג של אבלות שמפרקת אותך בלי לשים לב, כן? ולא בטוח שזה שווה את זה. מבינים למה אבלות? מה לא יהיה לי יותר? מה אחרי? עכשיו, זה אפילו לא קורה, לפעמים אתה לא שומע אותה אפילו. זה פשוט ככה. כמו לא לראות חברים מפעם. או כמו, לא יודע, כל מיני דברים. לא עבירה. זה לא. עכשיו אתה פה צריך, שוב, אומר, אני רוצה להגיע לזה שאני לא, אני לא רוצה להיות יותר מונדיאל. זה החזון. שיבוא יום שאני אעבור ליד פיצוצייה ויהיה גמר ושזה, ואני כאילו בכלל אפילו לא, אני אקנה, כן, יקנה נסטי וילך. בלי להסתכל. עכשיו, זה מה שאני רוצה, ועכשיו אני ככה משחק עם זה, רואה איזה מחצית, רואה משחק חשוב, כאילו, מעניין מאוד, ככה. זה בהדרגה, פה צריך להיכנס איזה הדרגה, איזה תשומת לב, איזה הרנות, כאילו רווח הפסד כזה. וכמובן שזו דוגמה קטנה, יש פה עוד הרבה הרבה דוגמאות, איך אדם מתייחס לחומר שבו, לדיבור שלו, אני חושב שהיום בעולם ש... לא בעולם סטרילי, אדם שהוא עובד, בתוך השוק החופשי, שירבוב בין המינים כידוע, כן? וזה לא פשוט. פה, שם, פה, ועובדים ביחד, כן? עכשיו, מידת חסידות בצורך העניין, בהקשר כזה, זה שאתה בול עץ, כאילו. אתה לא מדבר בכלל עם נשים אחרות. לא מדבר איתם. עכשיו, יכול להיות שבהחלט זה השאיפה שלך. לא רוצה, כאילו, אתה בשיחה עם האישה, זה שטוב. לא רוצה. עכשיו, פה זה מאוד עדין, כי כאילו זה בהחלט מה שאתה שואף אליו, ולשם אתה רוצה להגיע. עכשיו, אתה לא יודע באיזה שלב אתה בחיים, באיזה זה, אבל לפעמים אתה יוצר קונפליקט מוגזם, שכל איזה שלום שאתה צריך להגיד למישהי, כי בדיוק זה פגישת עבודה, כי פה באת לחברה אחרת, פה זה נהיה סרט. כן? סרט עלילתי, סרט מתח באורך מלא. על זה שאתה בא לחברה, שאתה לא מכיר, ופתאום מזכירה, אתה צריך לדבר איתה, לשבת איתה, המנכלית. מה המנכלית? הכל נהיה. עכשיו, לפעמים, אתה אומר, תוריד לעבוד, בסדר, לעבוד עם זה. לפעמים אפילו קצת נגמיש את זה. שוב, לא להגמיש כדי כאילו להחליק ולהפוך את זה לאידיאל ולא יודע. לא יודע מה האידיאל. אבל כן, כדי שתחיה. איך אם אני לא טועה, הגאון הגרא אומר את זה. שאדם מצד הרהורי עבירה, איך הוא צריך ללכת ברחוב? צריך ללכת ברחוב ישר. משהו כזה. ללכת כמו שאדם הולך לעבודה. לא ככה ולא ככה ולא ככה. כי שוב, זה מידת חסידות, שהוא לא רוצה לראות אישה. אבל אם הוא מותח את המידת חסיד הגדולה, אז כל הרחוב הוא חושב על נשים.
הוא יוצר לעצמו
אויב בלי שזה. בלי שזה, לפעמים הוא יכול לראות בכלל גבר עם שיער ארוך, ולהימלט בנו חצי רחוב, במחשבה שהשטן רודף אחריו. יכול להיות שהוא באמת שטן, אני לא יודע. כן, לא שולל את זה. אבל זה כאילו אתה מכניס את עצמך לאיזה מתיחות, שוב, כי אתה לא שם. אם היית במידת החסידות, אז בכלל לא היו נדמות עליך כלא יודע. אבל יש פה איזה תשומת לב שמצד אחד אני לא מחבא את הרצון הקדוש, והאדם רוצה לכוון בתפילה. אני חושב שכל יהודי באיזושהי מידה רוצה לכוון לתפילה, ברצינות, כל מילה, בטח שם השם. משהו, לא מדבר איתכם ייחודים. סתם, אפילו שיהיה מכוון לשם השם, כשהוא אומר שם השם, יחשוב על הקדוש ברוך הוא. כן? אז הוא לוקח על עצמו את זה. יש מישהו בבית רימון, אין פה אף אחד בית רימון, אני יכול להגיד את זה, אף אחד לא יזהה. שהוא כנראה לקח על עצמו איזה יום אחד, אם הייתי נוכח באותו רגע, הייתי מתערב, להגות נכון את זה.
מה?
את המילים, בתפילה. עכשיו זה, זה מלחיץ, כאילו, זה כאילו, מהלך, מהלך, הוא כאילו, והוא חוזר אחורה, אם לא הולך לו, הוא חוזר אחורה. זה מטריף אותי. הסדר, לא אומר, יכול שלא זה טוב, אני, זה בעיה שלי, לא שלא. אבל לפעמים אדם נכנס ללופים, תמיד הוא רוצה מידת חסידות, עכשיו הוא בסוף מרוב זה הוא גם לא מתפלל, כאילו, הוא לא מתפלל, כי הוא לחוי, לא יודע מה הוא יודע. הורס עצמו את התפילה מרוב מידת חסידות, כי שוב, זה התנגדות כזאת. באיזשהו מקום, זה התנגדות פנימית. בן אדם לא יכול להנוס את עצמו לעשות קפיצה גדולה מדי, וכשהוא הונס את עצמו, אז יש התנגדות פנימית. כאילו אתה רוצה שזה לא יצליח. זה כמו בן אדם כאילו אחרי נדר, או אחרי יום כיפור, אחרי זה. הוא אומר, כן, עכשיו אין, לומדים כל יום. בטח, מה זה כל יום? כל שעה, מה זה כל שעה? כל יום, כל, מה זה? אוכלים, שותים, יודעים תורה, מה זה? ואז הוא באמת רוצה, זאת אומרת, יש את הרצון הגדול, אבל אין שום סולם, שום הדרגה, שום שיטה, שום דרך, שום מטר, כן? אז מה הוא עושה? הוא מתחיל ישר בפול גז, כן? בסעודה, זה, שהוא שובר את הצום, הוא יושב עם ספר ככה, ופה וזה, עכשיו, ובלי, אני חושב שמי שערני הוא שם לב לזה, איך יש איזה קול קטן שאומר, אלא אינשאללה, לא אצליח לדבר. אינשאללה מישהו יקרא לי, אינשאללה, לא יבין את הקטע. זה לא כזה חריף, כן, אני מדובב את זה, אבל כאילו, בא לך קצת קצת לא להצליח בזה. למה? כי זה מתיחה חזקה מדי, ואתה רק פה, ישר לפה, אז אתה אומר, כאילו אני את שלי עשיתי, אבל אני קצת רוצה שזה ייקשם. זה בדיוק על המעברים האלה, הרב קוק יושב ואומר לך, לכן אל תבזבז אנרגיה על מאבקי שעב ממתיחה מוגזמת. חבל. חבל שאם אתה חשריר, ואחרי זה זה, ואחרי זה אתה מושבת, אז בואו נקרא את זה בפנים. יש פה עוד נקודה קטנה בסוף, אבל על ידי מה שחפצים מידות חסידות גדולות, מתגבר היצר רע הרבה. והאדם מדלדל ברוחניותו, זה ממש במצב של התשה מאוד מאוד חזקה, ועל כל פנים מוציא כוח רב על מלחמת יצר רע. שהיה יכול להשתמש בכוח זה, להתעלות יותר ויותר. כאילו הרב פה אומר, לפעמים אתה אולי מאוד מבסוט כי אתה מרגיש ככה שאתה מאוד מתקדם, כי אתה מרגיש הרבה מאבקים וזה, והרבה עוצמה, כאילו, אתה משקיע, כן? אבל אומר לך, לפעמים זה לא שווה את זה, אתה אומר, כמה שאתה משקיע פה ולהתגבר, היית בינתיים יכול לרוץ. לרוץ כיפשו אותו, לרוץ להתקדם ברצינות. אז מה, אתה התחושה ההירואית, זה מה שעושה לך את זה. עזב אותך, תקדם בינתיים. על כן אין לאדם צריך לחשוק לעלות במידות חסידות לנדרות שלו בהדרגה. כי אם להשתוקק לעלות תמיד מעל למעלה בדרך הדרגה, ומגמת פניו תהיה לעלות למדרגה יותר עליונה. חייב דם למות היגיעו מעשה למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב. עכשיו, אומר הרב, אי אפשר לברוח מזה שהקונפליקט קיים. גם אחרי שחילקנו את זה לשני נתיבים, כן? זה מונח לנו הסיפור הסופי. יש לנו מטרה סופית, המטרה סופית היא עומדת מול זה והיא מעוררת היצר הרע להתנגד. כן? היא מפחידה, היא מרתיעה, היא מחבלת קצת בזה. אז הוא אומר, אבל, אז גם, קודם כל, הזזנו את רוב הזמנים שאין חיכוך. רוב הזמנים אתה משתסק במה שאתה צריך להתקדם כרגע, וזה רלוונטי, הגיוני, סביר, לפי הכלים שלך. אבל מדי פעם האדם ככה ניצב מול המגמה הזה, ואז זה מעורר רתיעה, מעורר התנגדות. אומר, על ידי קצת התגברות היצר הרע שיש על ידי התשוקה הכללית, כן? הכללית הכוונה האופק הגדול, שחושק לעלות בהדרגה למדרגה גדולה, אז על זה מתעוררת אצלו מידת הגבורה שבקדושה ואור החיים מבעיק בקדושה. זה כבר משהו שהוא מאבק רווחי. מידת הגבורה שבקדושה. פה זה יישום נכון של מידת הגבורה. זה כבר משהו אכיל. אדם מסוגל מול, להיאבק מול האופק. זה כבר משהו שאדם יכול ככה להתמודד עם זה, וזה אפילו מחדד אצלו ומעורר, עוד יותר מעורר את החשק, ועוד זה ככה מגביר את ההתלהטות ואת ה... זאת אומרת, כל התורות היפות שנכתבו על מניעות, ואיך המניעות יוצרות תנועה, והעיכובים הם זה, ו... כן? אז כל זה, אומר הרב, זה רק בתוך התחום של מול האופק הכללי. אז זה ככה. אבל אם אתה עכשיו בלי הדרגה, אתה טיפול על הפרצוף. זה לא יחזיק מהמן. זה לא...
יצר החזק כאילו זה לא על השאיפה כללית, אלא עצם זה שאתה רוצה לשבור את ישר.
כן, אבל באיזשהו מקום, גם השאיפה הכללית, הנפש שלנו לא, או היצר, הנפש הבהמית לא טיפשה. ברגע שהיא מריחה את זה, היא נאבקת. זאת אומרת, ברגעים, לכן, למה יש נפילות אחרי רגעי C? כן? בגלל שרגע ה-C הוא כאילו איזה נגיעה, כאילו איזה קפיצת הדרך כזאת. אתה ממש מרגיש כמה זה מתאים לך, כמה זה טוב לך, כמה אתה כבר שם, כמה אתה חלק מזה, כמה זה פשוט לך הדבר הזה. כן? ואז אתה נבל ונרתע אחורנית. כמו במעמד הר סיני, כן? גי מתחיל מעמד הר סיני, אם כבר זהו, פורחת נשמתן, בום, נרתעים אחורה. זה הנפש, כל נפש זה קורה לה ככה. היא ככה קצת מתקרבת להר ומתחילה להרגיש את ה... שזה... עד שהיא פורחת נשמע, ואז היא ניבלת ונסוגה. זה מביל, זה כמעט תחושת מוות. במובנים מסוימים, שוב, לנפש הבאמית. מה נשאר אחרי זה? כי... הרבה פעמים, אני אומר את זה בסוגה, הרבה פעמים העולם הרוחני הוא נראה ממית. הוא הורג את כל מה שמסביב, כאילו. כאילו, יישאר רק הקודש וזה, ומצוות, ותורה, וכל מה שמסביב לא יישאר. זה מבהיל. תחושה כזאת, אתה אומר, רגע, אני מוכן לוותר על כל מה שזה, על כל מי שאני, היום. אז לכן אנחנו בדרך כלל לא שואלים את השאלה הדרמטית הזאת. או, תתקדם. כן, לאט לאט יהיה חילופי טעים, עד שזה יהיה לך טבעי ופשוט, כבר תרגיש ככה חיוניות בתוך העולם הזה וזה, ושמחה, זה... בלי להרגיש כמעט. אבל מדי פעם אדם כן קולט את זה, וזה מבין. פה צריך איזה גבורה. אתה
מדבר על הזמנים שזה כבר לא נהיה לך פחד? כשאתה מגיע לאותו מאבק, והרב אמר שהפחד זה ממית אותי.
כן.
איפה יש את השינוי ש...
אז אני אומר, אם אדם בסוג של לסח הדעת מול המטרה הגדולה, הוא לא... זה כמו פחד מוות, כן? תחשוב שהיינו כל היום חושבים על זה שאנחנו הולכים למות. לא קל לחשוב על זה, כן? וברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לו איזו שכחה כזאת פשוטה, שאנשים אוהבים את החיים ורצים ואפים על החיים שלהם, ואז הם לא חושבים ברגע אחד על זה שמתים, עוד שנייה. אז וזה נותן את האפשרות להתקדם, ונותן את האפשרות לעשות דברים, ונותן, בלי זה לא היינו... אבל מדי פעם, אדם פתאום קולט את המוות, כן? שאני לא אומר שהתחושה הזאת היא אמיתית, באמת המוחלטת, כן? אבל ככה זה סובייקטיבית, ככה אתה חווה את זה. זה מבהיל. שם צריך גבורה. יש פיקים כאלה ששם באמת צריך משהו קורה, הגבורה שבקדושה. שם צריך באמת... אבל זה שוב, זה ממוקד, זה לא כל הזמן.
אז
זה
הגבורה שבקדושה נאמת... כאילו, הגבורה שבקדושה זה הפעמים שאני כן קופץ כאילו מדרגות?
כן, זאת אומרת שהאופק הכללי נחשף, ואז אתה פתאום קולט לאן זה הולך, וזה לא פשוט לך, וזה מבהיל אותך, וזה גדול עליך, אתה מרגיש סוגר עליך, אתה מרגיש שאתה מאבד כל החיות שלך, לא יודע, כל מיני תחושות כאלה.
שם מה, כאילו, מה, לקפות?
שם צריך גבורה, כן. שם צריך, אף על פי כן.
לא
יודעת,
שם זה עבודה שלא שלב כשלב, כאילו.
כן, אבל זה מתומצת לרגעים, לרגעים... העקדה הייתה פעם אחת, כמה ש... כן. או אומנם עשר הניסיונות התנסה אברהם אבינו, אבל בסוף העקדה זה לרגע, רגע שלושה ימים, לא יודע, כן. ששם באמת זה על הכל, כן. אבל אז אני חושב שפה אומר, פה אומר המאבק, פה זה מאבק, כשהמאבק הוא ממוקד, אז הוא נפלא. הוא אור החיים מבהיק בקרבו. הוא מחדד אותך, הוא מקפיץ אותך באמת. הוא מעלה אותך. אבל אם אתה מוטש כבר, אם אתה כל הזמן בזה, אז אתה לא יכול להתקדם ככה. טוב, פסקה הבאה. שאני אבין, אחרי הייתם הולכים הביתה, גילו?
מנחה.
אה?
מנחה.
מנחה? כן, יש מנחה בחמש? אה, יופי. מצטרף אליך. חרדה והליכה לגדלות. אני חושב שזה המשך של מה שדיברנו. החלישות והחרדה הן סימנים של מעמד הולך לתכונת הגדלות. אבל הגדלות עצמה היא מתעלה עליהן, והן מתהפכות מחלישות לגבורה ומחרדה לבטחה. זה כאילו הנוסחה. אדם בדרך לגדולה חייב לסבול ממצבים של חלישות וחרדה. למה? באופן הפשוט, עוד מעט הוא יפרק את זה יותר לעומק, באופן פשוט, כי זה מפחיד להיות גדול. זה אחריות, זה תביעה, זה תביעה תדירה. חוץ מזה, זה עוד הפחד הקטן. הפחד הגדול זה כשאתה אדם גדול, אתה גם לא צפוי. וקוראים לך תהליכים מטורפים, זה מבהיל. כן, כשחזל אומרים כל הגדול מחברו יצרו גדול מנו. מפחיד, אתה אומר, טוב, עזוב, אתה נשאר קטן. פחדיו גדולים ממנו. תכניסו במקום יצרו, שזה גם לא פשוט, כן? שימו את כל המידות הסוערות. יש לו פחדים בסדר גודל אחר. יש לו עצב בסדר גודל אחר.
הכי מגניב,
כן. אם אתה אקסטרימר. בסדר. זה מה שאתה אומר, זה גם הרב יגיד את זה עוד מעט. זאת אומרת, אבל רגע, אני משתהה עוד קצת על הפחד. כן? כן.
זה חייב להיות או שזה יש רושם לפני שיש
שונים פשוט, נגיד, היו גדולי ישראל
שבאמת, אני לא יודע, נחמן והארי, כל מיני גדולי החסידות, זה נשמע מתאים לאופי שלהם, אבל נגיד, לא יודע, כשאתה חושב, נגיד, על הרב אלישיב, לא יודע, לא הכירו אותו, לא...
כן.
אבל זה נשמע כאילו היה באמת אדם שגם כשהוא היה דויל, אז הוא נשאר כאילו מאוד...
אז קודם כל אני לא יודע, זאת אומרת, בגלל שלצערי אני לא מספיק, הייתי במחיצת הרב אלישיב, לך צדיק לברכה. אבל אתה צודק בהבחנה שלך, שזה אצל הרב ככה. זאת אומרת, הרב מבחינתו אדם גדול, זה לא בהכרח רב גדול. לא בגלל שרב גדול לא כבודו מקומונה, חס ושלום. אלא אדם גדול זה תו תקן. אדם גדול זה נפש שאין לה סוף. זה נפש שהיא שייכת להכל, והיא נסערת מהכל, והיא מתפעלת מהכל. כן? זה התו תקן. אדם גדול זה כפשוטו. אתה יודע, מה זה אדם גדול? זה אדם גדול. כן? במובן, ודאי שגם בתורה הוא גדול. הוא לא מוכר, הוא שט בכל הזה, ובנגלה, ובנסתר, עכשיו, ויכול להיות שיש, יש פסקה כזאת באורות הקודש א', האופי הקבוע והמתנודד. שם הרב קום באמת אומר שיש אנשים אופי קבוע. אופי קבוע, גם כשהם, הוא אומר, זה כאילו גדלות בינונית. זאת אומרת, גם כשהוא, הוא, זה אנשים מאוד רציניים, מאוד שיטתיים, יש להם חיים מתוקים כאלה, מאוד מוסריים, הם מטפסים ככה לינארי, כזה, כן? וזה לא מפסיק, וזה נפלא, וכן? והוא אומר, יש את האופי המתנודד, שזה כאילו, כן, משהו כזה כמו סיפור אחר לגמרי, שהוא יכול להיות בשמי שמיים ובתחתיות הארץ, והוא... אם אני מזהה נכון, כמה שהרב קוק היה די דמות כאילו בהרבה מובנים וסדורה ו... כן? אבל הוא הרבה יותר שייך למתנודד. איזה גלים, איזה גלים. אתה קורא את הקבצים, את היומנים. אין ספק. בסדר, הוא יודע, הוא רב חובל, הוא יודע לשלוט בגלים, כן? אבל זה ברור שזה מה שהוא רואה כאדם גדול. אדם גדול זה אדם ש... יש כמה פסקאות ברב שהוא אומר שאנשים רוחניים באמת הם כמו הפראים הקדמונים. ככה, ביטוי כזה. זה מידות בלתי נשלטות כמעט. לא במובן של הבחירה, שאי אפשר... זה עוצמה! כשהוא כעסור, כן, ריתחה דאורייתא, זה ריתחה דאורייתא, זה לא עכשיו ככה אחרי 8 פילטרים של נימוס והגיל פה ושם וזה, הוא כועס, הוא... יש, שמעתי פעם מתלמיד ככה ישיר של הרב צבי יהודה, שהוא אומר, אצל הרב צבי יהודה שהיינו יושבים בשיעורים, כמה שכאילו היינו שיעורים קבועים, ולכאורה היה דיבורים שכבר היית יודע, ידעת לאן הוא הולך, 100 פעם הוא אמר את זה, ואת הסיפור הזה הוא סיפר 200 פעם, וזה כמו שהרבה פעמים מזכירים. הוא אומר, אבל אף פעם לא ידענו איך הוא יגיב. הוא אומר, הוא היה יכול, כל פעם שהוא היה מזכיר את השם של הרב, את הרב קוק, הוא היה בוכה. זה נפש גדולה. בוכה! יש סיפורים על הרב צבי יהודה, אני זוכר שקראתי את זה, בשבעה על אשתו. כן? אז הוא פשוט ישב ומירר בבכי איזה יפה היא הייתה. וכאילו, היו שם כל הגדולים כאלה, זה, שכאילו, אמרו, נו, אין אדם נמדד בשעת צערו, וכאילו, כל מיני כאלה. אבל לא, עכשיו מוכה על זה, בסדר. לא יודע בדיוק על מה הוא בכה, זה, פה, על היופי הפנימי, מידת תפארת, לא יודע מה, בסדר. לא מעריב על זה. לומר, אבל זה אדם שכאילו, עכשיו הוא פה, הוא פה 200%. ובאותה מידה, עוד דקה הוא יכול להיות שם 200%. כאילו, איזה מחזיק הפכים, נושא הפכים, וגם בעולמות, תראו, בשמונה קבצים, אתה יכול להיות פסקה אחת, הרב, בשצף קצף יורה על הציונות החומרנית, זה לא יודע, כי יכול לראות על הטילים של זה. ופסקה אחרת הוא רואה את אורו של משיח, ואור אליהו עולה, והכל, והחלוצים, זה... זה מפחיד, זה על גבול השיגעון כמעט. לא שהוא, לא אומר שהוא, לא שיש פח, לא פתולוגי. זה שערות באמת, שאתה באיזשהו שלב, אתה ניבל מעצמך, אתה לא יודע מה עובר עליך כאילו. אם אתה אדם גדול, כן? לכן, תראו, בוא נראה את זה בפנים. התיאור שלו, אתה רואה שהרב הכיר את זה ככה בניואנסים. ההליכה אל הגדלות אינה מניחה שום תכונה להיות קבועה. זה לא יכול להיות קבוע, זה לא יכול להיות שקול. למה? אתה כל הזמן גדל. כל הזמן משתנה. כל הזמן מוסיף והולך. כאילו, תראו איך אומר, השטפים הנפשיים הולכים כנהר עומה וזועף. זה נהר שעולה על גדותיו, זה רעידות אדמה, זה הסיפור. זה ברקים ורעמים. אומר, עכשיו, כיוון שכך, מתוך שהנשמה רוצה תמיד בקביעות של שלום, אנחנו רוצים יציבות בחיים שלנו, ורוצים שדברים יהיו הרמוניים ומתאימים, והכל ישתלב יפה, ולא יהיו סתירות, כן? ולא יהיו קונפליקטים, הכל ככה ישב טוב, יש שלום. אז מתוך שהנשמה רוצה תמיד בקביעות של שלום, היא מוצאה בקרבה תמיד התגעשות בלתי רצויה. כשאדם מתחיל האיבר של הגדלות, אם אפשר לדמות את זה ככה, להתחיל לצמוח, כן? אז הוא כל הזה, הוא מרגיש שיש לו איזה רצון שהכל יישב על מי מנוחות, וכל הזמן זה מתפוצץ. כל הזמן זה כאילו עולה על החוף. אתה רוצה שזה יהיה שייעצר במקום, וזה לא. ואז מתגלמת אצלה בתואר של חלישות וחרדה. חרדה זה סוג של בהלה מהמצב הזה. הוא לא יודע מה, הוא באמת לא יודע מה יהיה. אפשר להגיד ככה. וזה מחליש. מחליש לחיות ככה, מאוד, מתיש, הייתי אומר, במילים שלנו. אני חושב שאולי אנחנו לא מעיזים מספיק בשביל להרגיש את הפסקה הזאת, כן? בן אדם יש הרבה הדרכות, באמת בעיקר בחסידות, אבל לא רק, שייתן את כל כוחו בתפילה. ימסור את נפשו בתפילה. שממש הדרכות, מה לדמיין ומה... אדם שהולך עם זה, לא בצורה מלאכותית, זה מתאים לו, זה הולך עם זה. זה... וזה נפתח לו באמת איזה רגש הומה כזה של כיסופים ושל געגועים, באיזשהו שלב זה מבין. כי אף אחד לא אומר לך, טוב, זה ייעצר בנקודה הנכונה. כן? אתה בוכה קצת, אתה מייחל, אתה רוצה, וזהו. ואז אתה נרגע, ומחתה, וחוזר, עושה שלוש צעדים, ו... לא, אף אחד לא מבטיח את זה. מתפרק. זה כמו בכי בלתי נשלט. צד אחד זה דבר הכי גדול בעולם. בן אדם מצליח להגיע לכזאת רמה של מפגש, של חוויה, של לא יודע, כן, שהוא לא מצליח לעצור את הבכי שלו. כנ"ל צחוק בלתי נשלט. אבל זה מבהיל. אתה אומר, מה קורה לי? מה קורה? השתגעתי, התחרפנתי, לא יודע, משהו... כנ"ל שברון לב. הרב מתאר על עצמו. שהוא לפעמים מגיע עד דכדוכה של נפש, ככה הוא כותב. זה לא עצבות עכשיו, כאילו, לקחו לי, שתו לי, לא הצלחתי. זה עצבות מרה, 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 ואין לה תחתית כל כך. אז בסדר, אפשר אחרי זה להביא שמחה ממקום אחר ולרפא את הכל, אבל באותו רגע, זה חוויה לא פשוטה. לכן ההליכה אל הגדלות היא רבועי, כאילו מלווים אליה רגשות של חלישות וחרדה. חייב, אחרת אתה לא בכיוון.
למה? למה חייב?
חייב, כי הנפש כאילו מאבדת שליטה, מאבדת את העוגנים שלה. זה מביא, היא חייבת להיבעל. זה כמו שהנביא, נכון? נביא עבריהם מתפרקים ושתונותיהם מתערפו. כי הוא לא יודע אם הוא יחזיק. הוא לא יודע, הכל כל כך חזק וכל כך נוקב וחותך את הבשר, את הנפש, שאתה לא יודע אם תחזיק מעמד. זה פחד, זה פחד. הרי יש הרבה ביטויים של אימה סביב הנבואה. ממש אימה. אימה חשיכה. ככה הרב מביא שם את הפסוק הזה מברית בין המתנים. אבל, בסדר, אחרי שככה... אומר, סוף כל סוף, במעמקיהן של חלישות וחרדה זו, גם בעת שלטונן, שרויות שם הגבורה והביטחה. זה קשור קצת למה שאתה אמר. זאת אומרת... איך בתוך המעמקים של החלישות והחרדה כבר מונחים הגבורה והביטחה. מה אתם רואים? יש לכם איזה השערה? סוף כל סוף, במעמקיהן של חלישות וחרדה זו, גם בעת שלטונן, גם כשהם שולטים, שרויות שם הגבורה והביטחה. גבורה כנגד חלישות וביטחה כנגד חרדה.
זה באמת בזה שזה הכי מגניב. זה באמת בזה שזה הכי מגניב. אני עומד אנשים שהם קטרים. אני לא חושב שהם לא מפחדים, אני גם אומרים את זה. זה לא שהם לא מפחדים לקפוץ במטוס כשהם כלום אחר.
כן.
הם פשוט תאורים את התחושה הזאת. זה ממש...
זאת אומרת, אם אני הולך עוד צעד עם מה שאתה אומר, כן? מצד אחד, כשלאדם מתפרק לו התבנית הקטנה שלו, והאישיות שלו כאילו מכל פעם מתפרקת לגורמים מחדש, כן? יש בזה דבר מאוד מבהיל. מצד שני, ככל שזה גם קורה יותר ויותר פעמים, יש לו הרבה יותר ביטחון שהדבר הבא יהיה גדול יותר, חזק יותר, עשיר יותר, כן? ובתוך אותה חלישות והחרדה, הוא כאילו כבר מכיר את זה. לא רק בגלל שהוא מכיר, אלא הוא אפילו שמח שהוא לא נותר בצמצום הזה, שהוא שובר, שהוא חורג מעצמו, כאילו. יש לו איזה, הוא גם בטוח שזה, הוא לא נרתע, הוא בטוח שזה, שכרגע הוא יוצר עוד דבר חדש, עוד כוח, עוד יכולת. מה אתה אומר?
וכאילו מרגיש יצר לבתים הרבה יותר זה, והוא יכול להגיד, יופי, זה סימן להתקדמתי, כמשהו שהוא לא כל כך לפעמים נכון. זה מאוד דומה.
למה זה לא נכון?
כאילו האמירה, מה שאני אומר עכשיו זה שאני, יש לי חרדה, יש לי איזשהו חוסר ביטחון, אבל אני כבר מכיר את זה. אז אין לי פה את החרדה, אם אני כבר מכיר את זה.
נכון. קצת התחמקתי, אתה אומר. איך אני אסביר את זה? אני חושב שאולי, אני אלך בצורה קצת אחרת, גם זה יכול לא להצליח. כן. אני חושב שבעיקר מה שמתפתח זה ביטחון אחר. הביטחון שלנו, כאילו הביטחון שלנו הוא נשען על כוחות קיימים. אתה אומר, אני כבר יודע מה עושים במצב כזה, אני כבר גיבשתי לעצמי מענה, נוסחה, לא יודע מה, ולכן אני סומך על זה, כן? עכשיו, ברגע שזה פתאום משהו מתערער פה, אז עולה החרדה, כן? עכשיו, כשחלק מהעבודת הגדלות, זה כבר, אני לא בונה את הביטחון שלי על זה שאני יודע מה זה, או שכבר יש לי את זה. אז על מה כן?
לאן אני הולך להגיע?
או לאן אני הולך להגיע, או אני חושב איך אני... למלל את זה.
וגם כאילו, מי שיצר את התחושה של החולשה והחרדה זה הנשמה, כי אחרי שנים שלה כאילו, שהרוצה שלו מאוד עדיני, אז פתאום אם זה היה אין שלווה, פתאום אז היא ניבל.
כן.
ואז כאילו, עם התהליך, אז אתה כאילו, תמיד שהסערות היו סערות שלי, של התפתחות, לא בכיוון
ההפוך. זאת אומרת, אתה אומר זה עניין של ניסיון, כאילו. זאת אומרת, יכול להיות שהיה בהתחלה חרדה, אולי בפעמים הראשונות, התפרק כזה, באיזשהו שלב אתה קולט, שנכון, ככה זה מתפרק, אתה כבר יודע שזה הולך לקראת בנייה של דבר חדש, אחר, יותר מפותח, יותר משוכלל, ואפילו יש איזה עונג ב... בהתפרגות הזאת.
אבל אומר שזה בתוך
זהו, זהו, לכן אני, אתה צודק, אתה צודק, אתה מתעכב נכון, שאתה, שאומר שבמעמקיהם של חלישות וחרדה זו, שרויות הגבורה והביטחה. לא יודע, לא אמר, לא כתוב. לא יודע, צריך לחשוב על זה עוד, לחשוב על זה לפעם הבאה, משפט מאתגר. טוב? ננסה להבין את זה עוד פעם, ננסה, ננסה, צריך לנסה. טוב. אתם תהיו. מי שרוצה, יש פה... תיבל מגניב בבית רימון, עוד איזה שלוש שבועות, עם חמסטרסקי בבית ארבנה, בסדמה.